שומעים שזה הארץ.
עם 5 נשיאים, 14 פרלמנטים ו-13 ראשי ממשלה, בוסניה והרצגובינה היא אחת המדינות עם שיטות הממשל המשונות ביותר בעולם. בשנת 1995, אחרי 3.5 שנות מלחמה עקובה מדם שגבתה את חייהם של 100,000 איש, נחתם הסכם דייטון ששם קץ לזוועות וחילק את המדינה לשתי אוטונומיות נפרדות. הפדרציה של בוסניה והרצגובינה, בה חיים בעיקר בוסניאקים מוסלמים וקרואטים, ורפובליקה סרבסקה, שרוב תושבי הסרבים.
You know what peace can bring. Seize this chance and make it work.
האיזון בין שתי האוטונומיות האלה ובין שלוש הקבוצות האתניות נשמר באמצעות אותה שיטה שלטונית צבוחה שמאפשרת לאנשים שנלחמו זה בזה לחיות יחד במדינה אחת. אלא שבשבועות האחרונים מנשבות שוב בבוסניה רוחות מהעבר. מילורד דודיק, הצלע הסרבית במוסד הנשיאות המוזר של המדינה, פתח במתקפה נגד מוסדות השלטון שלה. דודיק מאיים כבר 15 שנה בפרישה של האוטונומיה הסרבית מבוסניה והתחברות עם סרביה השכנה. אבל עכשיו נראה שהאיומים שלו הפכו לסכנה ממשית במיוחד. הם כוללים פרישה מכוחות הצבא של בוסניה, מערכת המשפט והמיסים, משירותי המודיעין וגם מכוחות המשטרה. המצב הזה יכול גם להשפיע על מדינות אחרות בבלקן, ולערער את היציבות באזור שידע סבל רב שתוצאותיו מורגשות עד היום. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. היום בפרק נערך את העיתונאי איתי אנגל, שבתחילת שנות ה-90 סיקר את מלחמות הבלקן מהשטח. ננסה להבין למה דווקא בבוסניה המלחמה הייתה כל כך אלימה, האם ישנה סכנה שהיא תפרוץ שוב, ולמה מאות אלפי אנשים עזבו את המדינה בשנים האחרונות. האורח שלנו היום הוא איתי אנגל, עיתונאי שסיקר מהשטח את המלחמה בבוסניה ואת מלחמות יוגוסלביה בכלל בשנות ה-90. שלום איתי.
שלום, מה נשמע?
אתה חזרת לבוסניה לפני שנה וחצי, בפעם הראשונה מאז סוף המלחמה בעצם. אתה יכול לספר לנו קצת על הביקור שלך שם?
באופן אישי, זה היה מאוד מרגש עבורי לחזור למקום שבו הייתי בפעם הראשונה ככתב, כעיתונאי. ממש כך אמרתי, אני הולך להיזרק בכל מיני רחובות ולראות מה זה עושה לי. אמרתי לעצמי שזה בטח יהיה נורא קשה, כי את יודעת, אז הכל היה רוס, ועכשיו זה בכל זאת. אבל את מגיעה לאזורים האלה, ואת רואה את הבתים עם חורים בתוך הבית של פגזים, ולא הבנתי בהתחלה, חשבתי זה כמו אצלנו שער הגיא, את יודעת, ככה, מזכירים את מה שהיה אז, אבל לא. ואני מדבר עם אנשים, מדבר עם שכנים, הם לא תקנו את זה, 25 שנה, את הבית. ואז ככה תשובות, למה אני אתקן את זה? שזה שירה עליי, יבוא יתקן את זה. אני מוסלמי, אני גר פה, זה בית שלי, של אבא שלי, שיבוא הסרבי יתקן את זה. אני לא משקיע דולר על מלט, על מה שזה לא יהיה. וכאן את מתחילה להבין את את העליבות, שזה נורא, זה נורא. גם הדבר הזה, בכלל, הסתובבתי נאמר, לא רק בסרייבו, אלא גם במוסטר. מוסטר זה עוד יותר מסובך, כי שם המלחמה הייתה בין הקרואטים לבין המוסלמים. ומלחמה איומה עם פשעי מלחמה, ויש שם נהר שחוצה את העיר, ומהצד הזה הכל מוסלמי, מהצד השני הכל קתולי נוצרי, והגרפיטי בכל צד זה גרפיטי של לטרוף את האחר, ולהלל כל מיני גנגס ומיליציות ככה שיצגו אותנו. אז אין יריעה אחת באוויר, אבל את רואה איך באמת הכל יכול להתפוצץ.
המשבר הזה שמתפתח בבוסניה בשבועות האחרונים, לאור ההתעוררות של הבדלנות הסרבית, מהווה לדעתך סכנה ממשית לפירוק של מוסדות המדינה ושל בוסניה עצמה?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהכותרות הדרמטיות הן דרמטיות משום שהן מעלות כאפשרות שוב, שאותה תופת שהייתה לפני 29 שנה, זאת אומרת, פשעי מלחמה וטיהור אתני ואונס שיטתי ומיליוני פליטים, בשתי מילים, מלחמה בבוסניה, שוב זה הופך להיות אפשרי. אגב, לדעתי זה רחוק, אבל זה באמת אזור שביר. זה מקום שאת מסתובבת, אהלן, מה שלומך? מה את אומרת על מזג האוויר? מתי נראה לך יהיה הסיבוב הבא של המלחמה? זאת אומרת, זה קיים, זאת אומרת, זה לא מופרך. אולי רק נתאר את מה שקורה שם. זאת אומרת, זה מבנה נורא מסובך. זה אנשים שפעם היו חיים מאוד יפה ביחד. בלקן, דרום אירופה ובלקן... התפיסה של המילה הזאת בין היתר זה פסיפס נהדר של עמים ודתות, שכשזה עובד טוב זה הכי טוב, זה הכי יצירתי, זה הכי יפה. וכשזה רע, אז זה המקום הכי נורא... עלי אדמות, בלי הגזמה. זאת אומרת, זה אנשים ששיחקו כדורסל באותה נבחרת, שעשו בייביסיטר אחד לשני, מנסים להרוג אחד את השני, ממש מנסים להשמיד עד הסוף האחד את השני. בגלל זה בעצם בוסניה היא מדינה אחת, אבל היא מפורקת לשני חלקים. חלק אחד שהוא מוסלמי וקרואטי, חלק שני שהוא סרבי. וכל הסיפור כרגע, זו נשמעת כותרת נורא בירוקרטית, שהצד הסרבי רוצה להיות עצמאי, אבל את צריכה לזכור שבדיוק המשפט הבירוקרטי הזה הצית את כל המלחמות אז של שנות ה-90.
שיטת הממשל של בוסניה והרצגובינה היא ככל הנראה המסובכת ביותר בעולם. בבוסניה יש 14 פרלמנטים נפרדים, 5 נשיאים, 13 ראשי ממשלה וכ-700 חברי פרלמנט. וכל זה עבור אוכלוסייה שמונה פחות מ3.5 מיליון איש. על מדיניות החוץ אחראים 3 נשיאים, שכל אחד מייצג את אחת מהקבוצות האתניות במדינה. הבוסניאקים מוסלמים, שמהווים 51% מהאוכלוסייה, הקרואטים, שהם נוצרים קתולים ומהווים 15% מהאוכלוסייה, והסרבים, נוצרים אורתודוקסים, שהם 31% מאוכלוסיית בוסניה. ההחלטות שלהם צריכות להתקבל על בסיס הסכמה בין שלושתם. העמדות של הקבוצות האתניות שונות בדרך כלל, ולכן בוסניה נמנעת במקרים רבים מלהצביע במוסדות בינלאומיים. בוסניה מחולקת כיום לשני אזורים אוטונומיים שונים. אזור אחד נקרא הפדרציה של בוסניה והרצגובינה, וחיים בו בעיקר בוסניאקים וקרואטים. האזור השני הוא רפובליקה סרבסקה, שרוב תושבי הסרבים. לכל אחד מהאזורים האלה יש גם נשיא משלו, סגני נשיא, ראשי ממשלה, פרלמנטים ושרים. המבנה הזה נקבע בהסכמי דייטון שנחתמו ב-1995, אחרי 3.5 שנות מלחמה. הכוונה הייתה לייצר חוקה שתענה על הדרישות של שלושת הצדדים המעורבים בסכסוך, וקווי גבול שייצרו הפרדה בין הקבוצות האתניות השונות. ולמה דווקא עכשיו הצד הסרבי רוצה בצורה כל כך עוצמתית להתנתק מבוסניה?
הצד הסרבי כבר 15 שנה חי בקריאות של זאב זאב ומאיים. וכשאני אומר הצד הסרבי, אנחנו באמת יכולים להתמקד באיש אחד שקוראים לו מילורד דודיק. היום אנחנו אומרים הוא אחד משלושת הנשיאים של בוסניה הרצגובינה. שוב, זה כל כך מסובך, זה 3 קבוצות אתניות, אז יש גם נשיא קרואטי, נשיא מוסלמי ונשיא סרבי. אז הוא הייצוג הסרבי בנשיאות הזאת, אבל הוא שונא את הרעיון של המדינה הגדולה הזאת שקוראים לה בוסניה הרצגובינה. הוא רוצה שהמחצית של הסרבים, שזה כמעט חצי, תתנתק ותהפוך לעצמאית. הוא תמיד איים ולא עשה כלום, כרגע הוא מרגיש שכנראה הוא יכול להשיג יותר. בין היתר בגלל שיש סנטימנט כל כך חזק נגד מאגרים ונגד מוסלמים באירופה. הוא אומר, אני פשוט רוצה להתנתק ממשהו שאני מזהה כעלייה של איסלאם וג'יהאד, שזה בולשיט, אבל לא משנה. יש אוזניים קשובות, יש לו שכן בהונגריה שקוראים לו ויקטור אורבן שמהנהן, אפילו קרואטים. שתמיד היו נגד הסרבים בצורה הכי חזקה, אפילו בבוסניה, גם הם אומרים, נכון. ושוב, הכל מתקשר למבנה הבלתי אפשרי שתכף נדבר עליו, זאת אומרת, יש מדינה אחת, אז צריך להיות צבא אחד, ועושים קווטאז, כמה במכסה שמור מקום לחיילים מוסלמים, כמה לסרבים וכמה לקרואטים, אבל סרבים לא מגיעים לשם כפי שהמכסה מאפשרת להם, כי הם לא רוצים, הם אומרים שזה... לא צבא שלנו, אנחנו לא מזדהים עם המדינה הזאת, אז אנחנו לא רוצים. והוא אומר, בגלל זה שאין סרבים, אז זה הופך להיות צבא מוסלמי, ואנחנו לא רוצים להיות במדינה שיש בה צבא מוסלמי, שכמו מוסלמים טיפוסיים, הם יתחילו להתפשט ולעשות ג'יהאד. שזה משפט נורא נורא טעון היום להשמיע באירופה, ויש לו הרבה חבר'ה שאוטוטו תומכים בזה אוטומטית.
אם אנחנו שמים את המשבר של בוסניה בתוך הקשר רחב יותר של הבלקן, יש פה תפקיד שמשחקות גם מדינות אחרות, אולי למשל סרביה או קרואטיה?
תמיד סרביה או קרואטיה, זאת אומרת, תמיד לסרביה תהיה סימפתיה לסרבים שבבוסניה, אם כי צריך להגיד, ביניהם גם הם לפעמים האח המופרע הזה שיכול לחולל בעיות. אבל כרגע יש נשיא סרבי שקוראים לו וויצ'יץ', שהוא לאומן בעצמו ואופורטוניסט, ומתאים לו מה שקורה שם, בצורה מאוד מוזרה, הרבה קרואטים תומכים בדודיק ובשאיפה שלו להתנתק, כי גם קרואטים חיים בבוסניה, וגם להם יש אנטי כלפי המוסלמים, גם קרואטים לא ממהרים ללכת לצבא שמשרת את בוסניה שרובה מוסלמית, אבל זה העניין, זה מתרחב מעבר ליוגוסלביה. רוסיה נורא מעורבת. רוסיה היא בת ברית מאז ומתמיד של הסרבים, הצרות האורתודוקסית הפרבוסלבית, אז הם לטובתם, ו... היא גם נגד הקהילה הבינלאומית והמערב. ומה שדודיק עושה, זה כאילו לדפוק את המערב. את יודעת שלבוסניה, תראי איך היחס לבוסניה, כמו לגן ילדים, יש נציב עליון, את יודעת שיש עדיין דבר כזה נציב עליון, קוראים לו קריסטיאן שמיט, וכשמו הוא גרמני, ואין דבר שיותר שנוא על הסרבים מגרמנים. כי גרמניה מלא, מה שהם עשו לנו במלחמת העולם השנייה, אבל גם בשנות ה-90, כשהתחיל המשבר ויוגוסלביה להתפרק, גרמניה עודדה את האיחוד האירופי להכיר בקרואטיה וסלובניה כעצמאיות. אז עכשיו גרמני יגיד לי מה לעשות? אז דודיק בכלל לא נפגש איתו, הנציג הסרבי לנשיאות, ורוסיה, לשאלתך, מבסוטה מזה. כי זה מערער עוד פעם משהו שהמערב מנסה ליצור, או שהקהילה הבינלאומית בהוראת המערב מנסה לייצר.
ומי זה האיש הזה, מילורד דודיק? עד כמה הוא משמעותי בהובלת המאמצים האלה? הוא בעצם, כמו שאמרת, הנשיא הסרבי, אחד משלושת הנשיאים של בוסניה.
כן, אז אמרנו, בוסניה מחולקת לשני חלקים. אחד זה בוסניה של המוסלמים והקרואטים, ואחד זה של הסרבים, ונקרא, כמו שהם קוראים לישות הזאת, רפובליקה סרבסקה. אז בהתחלה הוא פעל רק בתוך רפובליקה סרבסקה, רק בתוך הצד הסרבי. זאת אומרת, הוא היה ראש ממשלה של רפובליקה סרבסקה, הוא היה נשיא שתי כהונות של רפובליקה סרבסקה, עכשיו הוא הנציג של רפובליקה סרבסקה לישות המוזרה הזו שקוראים לה בוסניה הכוללת, והוא שם מההתחלה. זאת אומרת, אם הישות הזאת נוצרה אחרי שהסתיימה המלחמה ההיא ב-95, הוא היה עוזר של מישהי שקראו לה ביליאנה פרסקה, פלאבז'יץ', שהיא אישה שאחרי זה נאשמה בפשעי מלחמה, ומשום שהיא נכנסה לכלא, הוא נעשה הפוליטיקאי הדומיננטי. הוא מאוד מאוד קריזמטי, גם בהופעה שלו הוא גדול כזה, הוא גבוה, הוא היה שחקן כדורסל מקצועי, ממש היה בנבחרת הנוער, וזה לא סתם להגיד נבחרת הנוער של הכדורסל, כי בבוסניה, כמו ביוגוסלביה בכלל, שלשם הייתה שייכת בוסניה, נבחרות כדורגל וכדורסל היו מהכי טובות בעולם. זאת אומרת, שנייה לפני הפירוק, יוגוסלביה זכתה באליפות העולם, היא ניצחה את נבחרת ה-NBA, היא ניצחה את נבחרת ברית המועצות, היא קראה אותם לחתיכות. ומה שמעניין, ובגלל זה אני מדגיש, דודיק היה חלק מנבחרת, לא הנבחרת ההיא, אבל נבחרת הנוער, שכולם התערבבו שם. זאת אומרת, הוא כסרבי, והיו שם רכז קרואטי, וסמול פורוורד שהוא סלובני, ואף אחד אפילו לא שאל את השני, מה אתה, אתה סרבי או קרואטי? חבר'ה צעירים, על הכיפק, שאוהבים לשחק כדורסל, והתאום שלהם פנטסטי, הוא בא מהמקום הזה. זאת אומרת, התפיסה לגבי דודיק הייתה, כשנגמרה מלחמה וכל הסרבים בבוסניה, את יודעת, ככה, צל מרחף שיביא אותם להג לפישי מלחמה, הנה אחד מתון, הנה אחד שוואו, איתו נשמח לדבר. זאת אומרת, הוא היה חייב להיות אחד כזה אז, כי אם היית קצת יותר קיצונית, מיד להג. ולאט לאט, את יודעת, הוא... נעשה לאומן, אפשר להגיד אפילו מחרחר מלחמה, והעיתוי כרגע, בואי נעשה את זה. ועוד פרט מעניין, שנבין את ההיגיון הבלקני סביבו מאוחר יותר, לפני שנתיים הוא מינה כיועץ אישי שלו את אמיר קוסטוריצה, שהוא, בוא נאמר, גדול הבמאים של הבלקן, של יוגוסלביה, שהוא גם מגיע מבוסניה, מהבירה סרייבו, שהוא טיפוס בפני עצמו, למישהו שנולד כמוסלמי בסרייבו, כל המוסלמים אומרים שהוא בגד בהם, והוא העוזר האישי של הסרבי הכי מחרחר מלחמה. זאת אומרת, את כבר מתחילה לזהות פה תנודות בלקניות שבאמת קשה להבין.
עד כמה הקבוצות האלה באמת שונות אחת מהשנייה, גם מבחינה אתנית וגם מבחינת ההיסטוריה שלהן?
שאלה טובה, כי הייתה תקופה שאמרו כולם, אנחנו לא שונים, אבל אולי הם אמרו את זה כי הכריחו אותם. כי פעם הכל היה שייך ליוגוסלביה, ויוגוסלביה הייתה מבנה שכלל את סלובניה, קרואטיה, בוסניה, סרביה, מקדוניה, מונטנגרו, וטיטו ששלט אמר, את לא קרואטית ואתה אל תקרא לעצמך סרבי והוא לא מקדוני, כולנו יוגוסלבים. וכשמדבר איתך אחד כמו טיטו, את יודעת, הוא היה כזה מנהיג, כזה גבר, הוא ניצח מלחמת העולם השנייה, זה לא שאפשר להגיד לו, טיטו, בוא נדבר על זה, אולי אתה טועה. אז לא, לא, כולם היו יוגוסלבים, ואף אחד לא דיבר על השבטיות השורשית. כשטיטו מת ב-1980, אופה, מתחילים להעלות את כל המשקעים של העבר, והיו, היו, כי אם נדבר על מלחמת העולם השנייה, נבין ש... קרואטים שיתפו פעולה עם נאצים במחנות השמדה והרגו סרבים, זאת אומרת, הכל, הכל, הכל היה טעון, וכבסיס, הסרבים, כמו שאמרת, הם נוצרים אורתודוקסיים, פרבוסלאבים, שזה חשוב, כי כל מישהו נוצרי אורתודוקסי / פרבוסלאבי, יש לו תמיכה בסיסית בהם, שזה יוון, בולגריה, אבל בעיקר רוסיה. הקרואטים הם נוצרים קתולים, ויש את הקבוצה הכי גדולה שם, שהיא פחות או יותר 50-51%, שזה המוסלמים. אבל נורא חשוב להגיד משהו על המוסלמים, בטח בפודקאסט בישראל שלנו יש תפיסה לרובנו, מה זה מוסלמים ומאיפה הם באים. המוסלמים שבבוסניה זה אנשים שפעם היו סרבים, סרבים וקרואטים, בעיקר סרבים. כי כשהאזור הזה היה נתון לשליטת אימפריות, הרי פעם לא היו מדינות ריבוניות, הכל היה אימפריות, ושתי האימפריות הגדולות באירופה היו אוסטרו-הונגריה והאימפריה האוטומנית. הגבול, אגב, עבר בדיוק בבוסניה, והסרבים נתנו את הפייט הכי גדול נגד האוטומנים, הכי גדול, הם הלוחמים הכי קשים, הכי טובים, אבל אחרי שהם הובסו, האוטומנים אמרו, מי שיתאסלם יזכה לתנאי חיים יותר טובים. והרבה סרבים אמרו, טוב, די עם הלוחמה הקדושה הזאת והגלוריפיקציה, אני רוצה לחיות נורמלי, והם התאסלמו. הסרבים פינצו תיאור אתני במוסלמים, הם בעצם הרגו קרובי משפחה הרחוקים שלהם. המוסלמים האלה זה אנשים שפעם היו סרבים, הם נראים אותו דבר, השפה שלהם 99% אותו דבר, ומנטלית, את יודעת, הפוטנציאל לשיתוף פעולה הוא אדיר, אבל זאת גם הטרגדיה של המקום הזה, ברגע שאת מכניסה רעל, על פי רוב זה מנצח.
אז הפוטנציאל לשיתוף פעולה הוא מאוד גדול, והוא גם מתקיים במשך הרבה מאוד שנים. כלומר, היה איזשהו עירוב בין הקבוצות השונות ובין הדתות השונות, ואז בתחילת שנות ה-90 יוגוסלביה מתחילה להתפרק. מה קרה שהזהויות האלה, הזהות האחידה הזאת, מתחילה בעצם להתפורר?
כמו שאמרת, המלחמות יפרצו ב-1990, אבל נקודה למחשבה הייתה כשטיטו, האיש שהחזיק את כולם יחד, מת. זה היה ב-1980. אוקיי. הוא מת, אבל זה לא שינה הרבה, כי המנגנון שהוא תיר אחריו היה מנגנון שפחד מוות להתעסק איתו. אז כולם המשיכו להיות יוגוסלבים. את צריכה בעצם לשנות תודעה. להגיד, אני לא מפחדת, מותר לי לחשוב ומותר לי להגיד בעצם שאני לא יוגוסלבית, אלא קרואטית או יהודיה או סרבית או מה שזה לא יהיה. ומתי את מקבלת אישור שכן, אפשר לחשוב, מותר, זה הולך, גם במקומות כאלה. 1989, כשחומת ברלין נופלת, כל הגוש המזרחי קורס פתאום, וואו, אפשר לתת להם ביתה, אפשר לברוח מהשיטה הזאת. ואז ברית המועצות, הם כל השיטה הזאת, מתפרקת בעצמה ב-91. אז לא פלא שב-1991 גם יוגוסלביה מתחילה להתפרק. זאת אומרת, כל מישהו לאומני, איזה יוגוסלבים, אנחנו קרואטים, ויש לנו עבר מפואר, ואנחנו לא עם הדרומיים האלה, סרבים, מונטנגרים, מקדונים, שהם... מזרח תיכונים לבנטינים עם הכבשים שלהם, אני נותן לך דוגמאות שהם נתנו. זאת אומרת, אנחנו, סלובנים או קרואטים, היינו תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית, להבדיל מאלה שהיו תחת האוטומנים, אנחנו נעלים יותר, והסרבי יגיד, הקרואטים הארורים האלה, הם שיתפו פעולה במלחמת העולם השנייה עם גרמניה הנאצית, היינו צריכים לסתום את הפה עשרות שנים, אבל אנחנו יודעים מי הם. הם רוצים מדינה עצמאית. המודל היחיד שיש לנו למדינה עצמאית קרואטית במאה ה-20, זה אותה מדינת בובות נאצית, קראו לה אוסטשה, ולא היו נוראים מהקרואטים במלחמת העולם השנייה, וזה נכון. זאת אומרת, היה שם מחנה השמדה שקראו לו יסנובץ, שהוא היה היחיד באירופה שהיה לו אגף השמדה נפרד לילדים. והקרואטים הדהימו אפילו את הגרמנים, את הנאצים, במידת האכזריות שלהם. לכמה יהודים הם דחפו לקרונות רכבת. לא רק יהודים, לסרבים, לצוענים. בכמה הם היו משמידים בסכין, ביממה, יהודים, ולוקחים את העיניים שלהם ואוספים בסקיות. אני יודע שזה תיאור מחריד, תחשבי שזה תיאור והמחשה שהובילה קצינים נאצים להגיד, די, קרואטים, אתם נוראים. זה ממש היטלר אומר, די, אני לא מסוגל עם זה. עד כדי כך זה הגיע. זאת אומרת, מבחינת הסרבים, זו קרואטיה. אם אנחנו נותנים להם עכשיו להיות מדינה עצמאית, הם כאלה. ב-DNA שלהם הם כאלה. הקרואטים יגידו, לא, זה הסרבים גרמו לנו להיות, כמו שגולדה אמרה, שלעולם לא נשלח לערבים שהפכו אותנו לכאלה אגרסיביים. ואגב, כמו קרואטים, גם המוסלמים בבוסניה. בימי מלחמת העולם השנייה, אוסטה, שמדינת הבובות נאצית, כללה גם את קרואטיה וגם את רוב בוסניה, ורוב המוסלמים, אני אומר רוב, כי שום דבר בבלקן הוא לא שחור ולבן מוחלט, רוב המוסלמים שיתפו פעולה עם הנאצים, אפילו הגיע המופתי מירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, לבוסניה, לגייס את המוסלמים ליחידת ופן אס-אס שקראו לה חנג'ר. זאת אומרת, מבחינת הסרבים, הם אמורים להיות הטובים. הם לא מבינים למה העולם מסמפת את המוסלמים והקרואטים, כי העולם סמפת את כל מי שרצה עצמאות, מי שרצה להשתחרר מגושים כמו הגוש המזרחי או ברית המועצות, אז אוטומטית כן לבוסניה עצמאית, כן לקרואטיה עצמאית, אבל סרביה אומרת, מי הם האנשים האלה שילכו? זה אנחנו הטובים, אנחנו שיתפנו פעולה עם הפרטיזנים, עם ארצות הברית, איך קרה שאנחנו רעים? זאת אומרת, מבחינתם הכל מעוות מן היסוד, וכשהתחושות כל כך בוערות, הכל מתפוצץ. מלחמה בסלובניה, קצרה, כי זה עם מאוד הומוגני של רק סלובנים, 2 מיליון אנשים, קרואטיה, רגעים אכזריים, תהיה מלחמה בקוסובו בין 99 ל-2000 שהיא בין סרבים לאלבנים, אבל המלחמה שאף אחד לא תיאר לעצמו כמה אכזרית היא תהיה, ושום דבר לא הגיע לממדי התופת שלה, זה בוסניה. כי בבוסניה היה משהו שלא קיים בקרואטיה או סלובניה או קוסובו, הכל היה מעורבב. זאת אומרת, אם בקרואטיה ידעת ש-90% זה קרואטים, ויש מובלעת אחת של סרבים נגיד, שקראו לה קריינה, יחד לסמן במדויק איפה היא נמצאת, או בקוסובו. טוב, האלבנים שהם גם כמעט 90% נמצאים באזור הזה, ויש מובלעת סרבית שנמצאת באזור הזה. בוסניה זה מה שנקרא בסרבו-קרואטית אורנה מר. כולם מעורבבים האחד בשני. שוב, שזה היה זמן של שלום, זה היה פנטסטי, את יודעת. כולם היו ביחד, סרבים, קרואטים ומוסלמים, וגם יהודים והונגרים וצוענים, והמוזיקה הייתה הכי טובה, והקולנוע היה הכי טוב, והאוכל היה הכי מגניב. אבל אז במלחמה, זה שהכל מעורבב זה בעיה, כי אם אני נגיד סרבי, ואני רוצה לעשות לעצמי עכשיו שטח סרבי, אז אם אני רוצה רצף טריטוריאלי, אני צריך להעיף מהשטחים שאני רוצה לכבוש את הקרואטים ואת המוסלמים. זה מה שנקרא טיהור אתני. זאת אומרת, אם אני ממוצא אתני אחד ואת ממוצא אתני אחר, אני רוצה לכבוש שטח שמתהר את האזור הזה מאנשים כמוך. ואני אתן לך דוגמה מחרידה, שקצת קשה לנו לשמוע כישראלים. כשאני הייתי שם, הייתי עם כולם, הייתי עם קרואטים והייתי עם מוסלמים והייתי עם סרבים. וכשסרבי פגש אותי והוא הבין שאני ישראלי, ואנחנו העיתונאים פחדנו פחד מוות מסרבים. הרבה עיתונאים נהרגו, חלק ממש הוצאו להורג. שוב, כי מבחינת הסרבים, הכל מעוות פה. איך יצא לנו תדמית של רעים? הרי אנחנו היינו טובים במלחמת העולם השנייה, והם היו רעים, וזה המשך ישיר של מלחמת העולם השנייה. מי אחראי? עיתונאים? בוא נהרוג עיתונאים. אז הפחד הכי גדול שלנו כעיתונאים היה ליפול לאזור סרבי. וכשזה קרה, אני רעדתי מפחד. הייתי יחד עם חבר עיתונאי הולנדי, וממש היינו את יודעת, הרחוב הזה, אותך שלטה מוסלמית, הרחוב הוא סרבי, טעינו, הגענו לשם, הוציאו אותנו, כל מיני סתירות כזה, להעמיד אותנו ליד הקיר. אתה מאיפה? מהולנד. בום, קיבל סתירה. הולנד, גם, שותפה באירופה, שותפה בנאטו, שמפציצה אותם. ואתה מאיפה אתה? ישראל, ישראל. הוא אומר לי, חתיכת שקרן. אני לא מבין למה הוא אומר לי שהוא שקרן, למה? כי הוא חושב שכל היהודים שקרנים, או כי מה? אני לא מישראל. הוא אומר לי, תראה לי דרכון, אני מראה לו. הוא לא מבין שזה מימין לשמאל, אז הוא לא רואה תמונה. בא אליי גם להפליא, אני אומר לו, תהפוך, תהפוך. רואה את זה, מסתכל על זה, קורא לחברים שלו, חלק שיקורים לגמרי, ואז הוא בא אליי, you are from Israel, so you are okay, ונותן לי חיבוק. החבר ההולנדי לידי, יגיד לי אחר כך, תקשיב, אני לא עוזב אותך יותר, לא יודע למה זה קרה, אני רק איתך מסתובב, ולמה זה קרה, הוא אומר לי, אתם היחידים שמבינים אותנו. קודם הוא אומר לי, you fucked Muslim in Lebanon, you understand me. אוקיי, אתה יודעת, לי יש את הדעות הליברליות שלי, אבל ברגע זה, לא, 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 we fucked Muslim, of course, רק תניח לי. ואז אתה היחיד שמבין מה זה מוסלמים ומה זה קרואטים. כי קרואטים זה נאצים, הם הרגו את סבא שלך והם הרגו את סבא שלי, והמוסלמים הרגו אותך, אתה בסדר. וכל הלוחמים שם, שהם אימת כל העיתונאים והאימה בכלל, באים, לוחצים את היד, מחבקים. מאוחר יותר, אתה יודע, את העבודות שלי יהיו בסוריה ועיראק, ולהסתיר את הישראליות שלי כמו מאש, אבל פה זה פשוט היה נכס אדיר.
אולי המקום היחיד שבתור כתב מלחמה יש ערך חיובי לדרכון ישראלי.
אבל ממש. ואז בא המשפט הזה. אנחנו לא הולכים לעשות הטעות שאתם, הישראלים, עשיתם. לא, לא, מה? אז התחלתם טוב, כאילו לקחתם למוסלמים את השטחים, אבל השארתם אותם שם. ואני ככה באמת לא הבנתי, מה זאת אומרת? אנחנו לא נעשה את הטעות שאתם עשיתם, כי אצלנו הם לא יישארו בשטחים האלה, אנחנו נטהר את השטחים האלה מאנשים כמוהם, לא ניתקע כמוכם עם גינויים של האום, וכל מיני בצלמים, או כל מה שיש לכם זכויות אדם, לא יהיו פה מוסלמים, זה מה שנקרא טיהור אתני. אני בא לאזור, כפר מוסלמי, וויפ, לא יהיו מוסלמים בכפר, איך עושים את זה? או שאת עושה טרנספר, מעלה אותם על מסעיות וזורקת אותם כמה מאות קילומטרים הצידה, או שאת, את יודעת, תת מקלע מרססת את כולם. וזה לא שהאופציה הזאת השנייה רעדו הידיים והרגליים מהאפשרות של להשתמש בה. עיר, עיירה שקוראים לה סרברניצה, 8,000 בני אדם בארבעה ימים חוסלו. הטבח הכי גדול על אדמת אירופה מאז מלחמת העולם השנייה, זה טיהור אתני.
הסכמי דייטון הצליחו להשיג את המטרה מיידית שלהם ולהביא להפסקה של שפיכות הדמים, אבל הם גם הקימו שלטת ממשל מורכבת מאוד שהופכת את המשילות בבוסניה לקשה במיוחד.
כן, הכל בא ממטרה טובה. זאת אומרת, באמת ראינו שם את המלחמה הכי איומה והראשונה בעצם באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. והאיחוד האירופי שקם מתוך מטרה שדברים כאלה לא יקרו, ראה בעיניים קלות איך במרכז היבשת הכל מתפרק עם הזוועות הכי גדולות שניתן לעלות על הדעת. זאת אומרת, הסכמי דייטון, וגם דייטון, זה ארצות הברית. רק כשארצות הברית התערבה, משהו התחיל להגיע לכלל פתרון. והם אומרים, אנחנו חייבים למנוע כל מצב שבו קבוצה אתנית אחת תרגיש מקופחת, או לחילופין תרגיש מתנסית על פני הקבוצה השנייה. אז הכל פה משותף. כל החלטה צריך גם הקרואטי, גם הסרבי וגם המוסלמית להגיד בסדר. מהדגל שלהם, אם את רואה את הדגל של בוסניה, זה דגל הכי מטומטם בעולם. הבוסנים, שאגב, לסורתם יאמר, הבוסנים מוסלמים, זה אנשים מההומור הכי טוב בבלקן, כי בלי הומור עצמי זה באמת רק להתאבד. אחד הסביר לי, אני מכיר את המעצב הגרפי שעשה את זה, פשוט נדפק לו המחשב. ואז אמרנו, יאללה, תיתן את זה כבר, זה בסדר. אני לא רוצה שבדגל יהיה צבע שיהיה כאילו, מסמן פטריוטיות מוסלמית, או איזו שאיפה קרואטית, כמה כוכבים ריבועים, באמת דגל מטומטם, ואומרים, תודה לאל, תודה לאל, זה מה שצריך להיות. עכשיו, בסדר, אוקיי, כדגל, כסמל, את באמת לא רוצה משהו שיהיה בו שום דבר פטריוטי, כי זה יטריף את מי שלא. כמו אצלנו נגיד, את יודעת, שרים ממנון, נפש יהודי יומיה, וצריכים לשיר את זה ארבעה שחקנים ערביים, שחקני הרכב, וכועסים עליהם שהם לא שלם, שהם ישירו דבר כזה. עכשיו, שם זה הכל מגיע לא לאי-סביעות רצון, למלחמות ולשחיתות ולאונס, אז טוב, דגל כזה ניטרלי. אבל כל החלטה, את יודעת, אם להשקוט את היער הזה, או להקים פארק משחקים, את צריכה סרבית או סרבי, קרואטי או קרואטית ומוסלמית אומרים יחד, וכמעט שום דבר לא הולך. תחשבי על רפובליקאים ודמוקרטים, אוטומטית, כל הצד הזה בקונגרס יצביע נגד, כי הם שולטים. אז על אחת כמה וכמה, את יודעת, במקום ששם אנשים הרגו, רצחו, אנסו, שרפו, איך? וזה שלושה, זה לא שניים? אז כמעט שום דבר לא מתקדם. כמעט שום דבר לא מתקדם, ובגלל זה דייטון שהיו לו באמת כוונות טובות, הוא דפק את המדינה. הוא דפק את האפשרות של החברה האלה להזיז דברים, את יודעת. ואז את יכולה רק אם את מכירה מישהו, ואת צריכה להיות חברה באיזושהי מפלגה, גם אם את לא סובלת אותה, או חברה של איזה מפיונר, ולחבר'ה צעירים, שבאמת זה לא הראש שלהם, אין מה לחפש שם. אין מה לחפש, ומכאן ההגירה, ואין שום מקום שמאגרים ממנו כמו שמאגרים מבוסניה, באירופה.
ואיך בכלל אפשר להקים מדינה שמורכבת מצדדים שנלחמו מלחמה כל כך אכזרית אחד בשני, ובאמת, כמו הטבח שציינת בסר ברניצה, מצד אחד יצאו הרוצחים ומצד שני הקורבנות, איך אפשר בכלל לחשוב על לשים את כולם באותה מדינה אחר כך?
קודם כל אין לך ברירה, כי כולם באמת, מבחינתם זה המקום שאנחנו שמה, דורות על דורות. אם אפשר לקיים את המדינה, אם אנשים שחיסלו אחד את השני יכולים להתארגן ולפתוח דף חדש, את יודעת, יש בזה ממש דוקטרינה ביחסים בינלאומיים, קוראים לזה צדק מעברי. זאת אומרת, האם אפשר לבנות מדינה חדשה? אם אני שנייה ככה זונח את בוסניה, קחי את רואנדה למשל. מדינה של שני שבטים, הוטו וטוצי, וההוטו ביצעו טבח בטוצי, ממש ניסיון להשמיד את כולם, הצליחו 800 אלף מתוך מיליון, אבל זה נגמר, והנשיא, שהוא היה ראש צבא של הטוצי, פול קגאמה, מכבש את המדינה, הוא עושה מה שנקרא, לשאלתך, שלום בכוח. עכשיו את, כמו טיטו אז, את לא טוצי, אני לא הוטו, כולנו רואנדזים, בכוח ממשיכים לעבוד ביחד, במטעים, האחד עם השני, הוא עשה ככה איזה פיוס שקורה לכולם, גם לאנשים שרצחו, אתם יכולים לחזור, חוץ מהארכיטקטים של הטבח, כל מי שסתם היה בורג, שזה כמעט כל העם, יכולים לחזור, את רואה דברים מדהימים, את רואה נגיד מישהי מתחתנת ומזמינה את השכנים שחלק ממנהם הרגו, בני משפחה שלה, ואת מדברת עם אנשים שם ואומרים שזה חלק באמת נורא מלאכותי, אבל כשהם יודעים שאני ישראלי גם הם אומרים, אבל זה עדיף ככה כי אנחנו פשוט לא רוצים להיות כזה מתביישים להגיד כמוכם, כי אנחנו... סבא שלי למד על הסכסוך הישראלי-ערבי, אבא שלי למד, אני למדתי, הילדים שלי ילמדו, וברור שזה אף פעם לא ייגמר. אז חייבים לעשות מעשה שאולי לך או לנו נראה לא הגיוני, אבל לפחות לא נהיה כמוכם. זאת אומרת, אנחנו השיא של הפרימיטיביות, וגם יש שם את האלמנט הנוצרי של, את יודעת, סתירה על הלחי אחת, תגישי את הלחי השנייה. כלומר, את אומרת, זה אפשרי לשאלה של ענייננו, בוסניה, אני הייתי מפריד ואומר שזו שאלה בין דורית. זאת אומרת, הצעירים ברובם הרבה יותר נורמליים, סליחה, אבל הבעיה של הצעירים האלה זה שהם ילדים של ההורים שלהם, והדור ההוא, וואו, עדיין, את יודעת, הכל טרי, לא שוכחים, ואם אני אבא נוצרי והבן שלי התחתן איתך, מוסלמית, הלב שלי יישבר ואני לא אתן לו לעשות את זה. ואגב, יש לי סי על מה שהבן שלי יעשה, כי עקב המצב הכלכלי, היום שם, משהו כמו 75% מצעירים, צעירים זה גילאי 20-30, גרים עם ההורים שם. זאת אומרת, אז אם אבא אומר לך משהו, אתה יודע, זה לא כשהוא אומר בתל אביב, אחרי שעזב את הבית כבר בגיל 18-19. את יודעת, יש בתי ספר בבוסניה, שיש שלוש גרסאות להיסטוריה. הם מלמדים את המלחמה שקצת הזכרנו, הסרבים מלמדים אותה ככה, הקרואטים ככה, ואת אומרת, זה מדינה אחת. זאת אומרת, שום דבר לא מצליח להתקיים בה, אבל היה משהו מעניין. וזה דווקא אני זוכר טוב מהנסיעה האחרונה. בית ספר שערב סרבים ומוסלמים, ואז, שוב, הדור של ההורים אמר, אנחנו צריכים להפריד את זה בגדר, שיהיה אחד לסרבים ואחד למוסלמים. ויש המון בתי ספר כאלה, שמה שאת רואה את הגדר באמצע. גם אם הילדים אחרי זה הולכים לשחק כדורגל ביחד, בוא נעשה הפרדה, ובטח לא לעבור שיעור היסטוריה ביחד. והתלמידים בבית ספר לא הסכימו, ובמשך שנתיים נאבקו ועשו הפגנות נגד ההורים, נגד מנהלים, נגד ראשי מחוז שאמרו שמפלגים, והבית ספר נשאר. את יודעת שזה סימן כזה נורא נורא יפה ונדיר לשפיות ושל הדבר הטוב הזה שכולם היו ביחד.
אז אולי מסתכלים על הדור הצעיר הזה שבאמת הרבה ממנו עוזב את בוסניה, אבל אלה שנשארים, אולי בהם יש איזושהי תקווה לכן החזקה של המדינה הזאת כמדינה אחת ומאוחדת, ותשתו של ההבדלים הדתיים והאתנים.
הלוואי, ואני חושב שלא. אני אגיד לך למה לא. כי תחשבי על מה שתיארתי לך. מקום עני, שירותים ציבוריים על הפנים שם, הזיום אוויר, יש לך ממש כזה, זה ערפל קבוע, ממש מעיק, ואין לך סיכוי, זה הקטע, אין לך סיכוי. אז את כאדם משכיל, כאדם שיש לו פוטנציאל יותר גדול, תלכי משם. יש שם תופעה מעניינת, אגב, הילדים כבנים או בנות של הורים, שהורים בעצמם אומרים, תלך מפה, אין לך סיכוי, אני יודעת מה יקרה אם תישאר פה, אין שום סיכוי. תלך, תלך אפילו לסרביה הקרובה, לקרואטיה או למקומות אחרים באירופה. כלומר, הטובים הולכים, ואז מי שנשאר זה יותר, סליחה, הלאומיים, לאומנים האלה. את מבינה? אז אני קצת רואה את זה בצורה יותר פסימית. ואם זה מתקשר לנושא שלשמו התכנסנו כאן, דודיק מנצל את האווירה הזאת הלאומית, לאומנית ואנטי הזה, שהוא יותר קונצנזוס כלפי מוסלמים באירופה, כדי לדבר עם הרבה מנהיגים ולהגיד, יאללה, לא רוצה להיות במדינה הזאת. אני רוצה שיהיה לי צבא, שיהיה לי מערכת מיסים, וברגע שהוא מתנתק, את יודעת, תחשבי עלינו. אנחנו פלסטינאים, גם כשמדברים, לא מצליחים להסכים על 20 מטר, כי לדעתי אברהם אבינו התחלק על האבן הזאת, והם יודעים שהאבן הזאת הייתה ברוגטקה של מוחמד. לא משנה, אי אפשר, שום קבר, שום אבן לא מסכימים. אז איך הם יסכימו? איפה עובר חלק הסרבי לעומת החלק הקרואטי מוסלמי. זאת אומרת, אם מישהו פורש, אז זה מה אתה לוקח איתך? וכאן מתחילים לריב, וכאן תתחיל מלחמה. לא מעלה לדעת שיהיה עוד פעם בוסניה, כמו שהיה פעם, אבל אתה יודעת, זה בלקן, תמיד זה קיים כאפשרות.
איתי, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפודקאסט, אז אתם יכולים להירשם אלינו בכל אחת מהאפליקציות שבהן אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.